עמוד קס"ד, אות י"ב. זוכרים, כותרת של הפרק, שלמות נשמת ישראל ותחייתו. כשבפעם האחרונה עסקנו במנהגים ובלשון, וכאן הרב עוזר לדבר יותר על חשיבות הלשון. אנחנו יודעים שבהקמת התחלת היישוב היהודי, אחד מהדברים הראשונים היה המלחמה על הלשון העברית בארץ. היה לפני כ-100 שנה מאבק גדול, ואז באותה תקופה שהיה בן אליעזר, התנהל המאבק על הלשון, ובסוף זה הצליח. כן? הלשון היא ביטוי ראשון לשחרור של העם, של יכולת ההשפעה של העם, היציאה מעבדות לחירות. הרב צבי יהודה זצ"ל היה מזכיר ש... באותו זמן, פחות או יותר, החפץ חיים כתב את שמירת הלשון. לא במקרה שגם בקודש, בתחום לכאורה שלא שייך בכלל אם לדבר בעברית או לא לדבר בעברית, הייתה עבודה על קדושת הלשון. והחפץ חיים מדבר שם שהלשון היא ביטוי של הנשמה הישראלית. הלשון, טהרת הלשון זה טהרת הנשמה, טהרה פנימית. ובמקביל, באותו זמן, חל המאבק בארץ על הסגנון של הדיבור בעברית בחיי החול, שלפני זה לא היה קיים. כותב הרב באות י' ב', כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. השקפה של קודש על המציאות כולה היא השקפה ישראלית, וזאת ההשקפה המיוחדת חוללה את הלשון העברית, שהיא באמת השפה הקדושה. הריחוק מההשקפה הקדושה נוטל את זיו השפה, ואף על פי שיטיפו עטפות רבות לחבב אותה מפני כמה טעמים שנראים הגונים, מכל מקום בתוך המגמה של החיים, הפונים אחור למגמת ההשקפה המלאה קודש, מסתתרת שם שנאה לרוח השפה, המלא את כל מהותה, על כן השפה תהיה ברורה רק באותה עמידה שיקרא בעולם בשם השם. הטעמים הפרטים על קדושת השפה מתקבלים הם, אבל כולם אינם כי הם צירופים אל הכלל, שהוא תכונת השקפת עולמה בכללה. כאן הרב מחדש הסתכלות מיוחדת שלא הכרנו אותה קודם. השפה היא תוצאה של ההשקפה, כלומר הסתכלות כוללת על החיים. השקפה בדרך כלל מרחוק. כן? וישקף אברהם על פני כל הכיכר. כן? השקפה היא הסתכלות כוללת, וההסתכלות הזאת היא מחוללת את השפה. השפה היא לא רק, כמו שאולי נדמה לנו, צורך של ביטוי כדי לתפקד בחיים היומיומיים, אלא השורש של השפה, איך האדם מבין את המציאות, איך הוא מסתכל על המציאות. נראה כאילו הדבר הוא לקוח ממקור לא ברור, אולי זה כאילו המצאה של הרב. הרב משתמש כאן בתוך הפסקה הזאת במילים שהמילים בעצמם הן שאובות מתוך דברי הנביא צפניה. תסתכלו שורה לפני סוף העמוד, על כן השפה תהיה ברורה באותה מידה שיקרא בעולם בשם השם. זה ברור שהרב מתכוון כאן לפסוק בצפניה, כי אז אהפוך אל עמים שפה. שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. כלומר, הנביא אומר לנו שמה זה שפה ברורה כשכולם יקראו בשם השם. אנחנו רואים את זה גם בדור הפלגה. ותהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. השפה קודמת לדברים. הדברים הפרטיים הם תוצאה ענפים של השפה. והשפה התחילה מתוך ראייה של העולם. בדור הפלגה, ראייה מעוותת, ראייה שאפשר להיות ניתוק בין האדם ובין הבורא, לעתיד לבוא, השפה ברורה שהאדם, כל החיים שלו זה קריאה בשם השם. החיים של האדם, הערך שלהם, בזה שהוא קורא בשם השם, אותם המילים שאנחנו מכירים אצל אברהם אבינו. ויקרא שם אברהם בשם השם. קריאה בשם השם, להודיע שהחיים שלנו כולם הם גילויים של רצונו. אנחנו מופיעים את רצון הקדוש ברוך הוא בעולם. וזאת המשמעות שאנחנו קוראים בשם השם. זה לא דיבור ודקלום של איזה פתגמים או איזה תפילות, איזה מילים של קסם או מילים אחרות, אלא ביטוי לאמונה. סליחה, לאמונה שלנו, שכל מה שקורה בעולם מתחיל עם מקור החיים. כי עמך מקור חיים ואורך נראה אור. מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו זה בגלל שהשם ברא את האור ואת הראייה, והכל מתחיל מראייה כוללת אלוקית, ואחר כך זה מתפרט לראייה הפרטית שלנו. גם הדיבור של האדם, השפה שהאדם מדבר, היא מתחילה מתוך מבט על העולם. יש מבט חלקי, כמו שהיה בדור הפלגה, ולכן זה הביא כתוצאה לבלבול של השפות, ולחלוקה ולהתפלגות של האדם, כי ברגע שהאדם מנותק ממקור החיים, אז הוא נהפך להיות פרטים פרטים. לדוגמה, החיים שלנו. כשהנשמה האחת שהיא עושה את האדם לאחד, נמצאת בתוך הגוף, כל האדם הוא אחד. הראייה והשמיעה והמחשבה והרגש, כולם מרוכזים מסביב לנשמה של האדם. הנשמה עוזבת את האדם, הגוף נרקב ומתחיל להיות פרקים פרקים. כל עצם מתפרדת לעצמה. הבשר לעצמו, האור לעצמו, העצמות לעצמם, כל חלק וחלק. כשאין חיים פנימיים, הכל נפרד. החיים הפנימיים של העולם, האמונה בשם השם. ברגע שניסו לבנות עולם בלי שם שמיים, כמו הקומוניזם שהיה בזמננו, כך היה בדור הפלגה קומוניזם של עולם שלם, לבנות עולם בלי אלוקים. עולם שמי שעומד במרכז זה האדם. ברוסיה הקומוניסטית, בחייו של סטלין, שם רשעים מרכב, חיברו עליו 30,000 שירים. אדם היה יכול ללכת ליד ברזייה בבית ספר ולראות כתובת, תזכור שרק סטלין נותן לך לשתות מים. בדרכים תזכור שבכל מקום האח הגדול רואה אותך. ולהבדיל, כמו שאנחנו רואים בשם האמונה, עשו מאדם אליל. ולכאורה זה הצליח, לכאורה זה תפס. תודה רבה. לכאורה זה תפס, אבל אחר כך אנחנו רואים מה שקרה ברוסיה, אותו הפסוק בישעיה, ונפל אשור בחרב לא איש, בלי מלחמה. כל העסק הזה התפורר. כי בלי דבר דבק פנימי של רוח אחת ונשמה אחת שפועלת בכל, הכל מתפורר. וזה היה התוצאה של דור הפלגה, ש... נפלגו מאלוקים, אז התפלגו. מאלה נפוצו הגויים בארצותם לגויים, ארצות, עמים, מלחמות, צרות, כל זה התחיל מהתפיסה הזאת. כי אז הפוך אל עמים שפה ברורה, באחרית הימים, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, ואז אין עמים. כל העולם זה עם אחד. כל האנושות זה דבר אחד. אין מקום למלחמות, אין צרות. הכל מתחיל מאמונה. הרב מחדש כאן שגם ההבדל בין הלשונות גרמנית, צרפתית, אנגלית, זה בגלל שוני של תפיסה שהעם האנגלי במקורו תפס את העולם, או הגרמנים תפסו את העולם, או הצרפתים, וזה הביא לסגנון של השפה שלהם. לפעמים אנשים מרגישים את זה, כשמדברים עם גרמנים, מרגישים שפה קשה, מרגישים קושי בהבאה. השפה הצרפתית צורה של התחנחנות כזאת, מין ניגון כזה למצוא חן, כן, להראות את היופי, את ה... לעשות את הרושם. מרגישים קצת בשפות, שמה שאנחנו יכולים להבין, זה מדע גדול מאוד, זה מדע שצריך להבין את הנשמה של כל עם ועם, ויש לכל עם ועם הנשמה שלו, אבל אפשר קצת לראות בספרי המיתולוגיה של העמים, ספרים שמספרים על התחלה של הלאומיות של כל עם ועם. ואפשר לראות את זה בספרים של הגרמנים, ובספרות של הצרפתים, והספרות של האנגלים, כן? אפשר לראות, הספרות של היוונים, של הרומאים, כל עם ועם, אפשר לראות בספרות העתיקה שנתחברה בזמנים קדומים, על האופי שהלך והתפתח, ואפשר לראות שלכל עם, הכיוון שדחף אותו לפתח את הכישרונות שלו, את ה... מעשיות שלו התחיל מתוך איזה מהלך פנימי ולא רק הזדמן במקרה. כשברומא סיפרו ששני אלה שיסדו את רומא, רמוס ורומולוס, נעזבו על ידי ההורים שלהם, זרקו אותם ואחר כך מצאה אותם זאבה והם ינקו מהזאבה, היא העניקה אותם. זה מלמד שהיסוד כאן של תקומת רומי זה יסוד של חייתיות, אכזריות, פראות של מצד אחד חוסר נאמנות של ההורים לבנים שלהם, מצד שני הטבע החייתי שקיים בהם מילדות. ועוד סיפורים מיתולוגיה של עמים מלמדים מאוד על האופי ועל הכיוון של כל עם ועם. מה שהרב מלמד כאן, שזה משפיע גם על הסגנון של המילים, של השפה, של המשפטים, של התחביר, של הדקדוק. שפות אחרות אני לא מבין, אבל בעברית אפשר לראות שיש לנו פעלים, ויש לנו בניינים שונים של פעלים. נכון? פעל, נפעל, פעל, פועל, הפעיל, הופעל, התפעל. כמה בניינים בסך הכל? 7 בניינים. זה אי אפשר שלא לראות שזה קשור לזה שריבונו של עולם ברא את העולם, שזה הפעולה, ב7 ימים. רואים את זה בתוך הפועל. אפשר לראות גם את הדברים של חז"ל, שכל יום קשור ליום השני, והיום האחרון הוא קשור לכל הימים כולם. וזה בניין נתפעל. בניין נתפעל הוא לא פועל ולא נפעל, הוא גם פועל וגם נפעל. וזה בספרים כתוב שהשבת היא גם תכלית של כל ששת ימי המעשה, וגם התחלה של כל ששת ימי המעשה. כי לעולם שבת זה היה סוף הזמן. לאדם הראשון שבת זה היה היום הראשון שלו. כי האדם הראשון נברא ביום שישי בצהריים, אז היום הראשון שהוא ראה כיום שלם זה היה יום שבת. אז אצל האדם הראשון העולם התחיל משבת. לעולם שבת זה היה היום האחרון, התכלית של הבריאה. וככה שבת היא כוללת גם את זה וגם את זה, ובדקדוק אנחנו רואים את זה בבניין נתפעל. נתפעל זה בניין שאדם עושה, פועל על עצמו. הפעולה היא בתוכו, לא בחוץ. כן. כך גם השבת. בשבת אנחנו לכאורה לא עושים כלום, שובתים ממלאכה, אבל בעצם האדם אז נבנה ביום השבת. אז האישיות שלו נבנית לא על ידי מעשים בחוץ, אלא בפנימיות שלו. זה דוגמה שאפשר לראות בלשון שלנו את הקדושה של האמונה שמתבטאת גם בלשון. ראינו את זה גם בדוגמה נוספת, נדמה לי שהזכרנו את זה בפעם שעברה, בטעם של המילים. הטעם של השפות האירופאיות הוא בתחילת המילה. כן, מילאל. הטעם של המילים בעברית, רוב המילים, יש הרבה מילים שלא, אבל רוב המילים הם מילרע. מילרע זה אומר שרק בסוף המילה נמצא הטעם. הטעם זה מה שנותן את המשקל העיקרי למילה. איפה שאתה מתאים את המילה, זה מה שחשוב. אז האירופאים מדגישים בהתחלה, ואנחנו מדגישים בסוף. אצלנו רק אחרי שאנחנו מדברים, אחר כך תתייחס אלינו. האירופאים, הם רוצים מההתחלה ליצור רושם. ולכן הם מדגישים כבר בהתחלה, עוד לפני ששמענו את המילה. ראינו את זה בשמות של בני אדם. כן? מוישה או משה. אברהם או אברהם. כן? אצלנו הטעם הוא בסוף המילה. אחרי שאתה מכיר את האישיות, אז יש את הטעם. אז יש את ההדגשה. אז יש את ההכרה העיקרית. והאירופאים, אצלם זה כבר בהתחלה. עוד כמה סימנים, אבל זה רק צד חיצוני. הרב מחדש כאן שעניין השפה בכלל, לא רק השפה העברית, הוא תוצאה של תפיסה רוחנית. התפיסה הרוחנית, שאדם תופס את המציאות, את החברה, את העולם, זה מה שמשפיע לפתח את הכיוון של השפה. אם זה לשון קשה, לשון שבה הוא רוצה לשעבד, להשתלט, לשון שהוא רוצה למצוא חן, לשון שהוא רוצה לעשות רושם, כן? כל זה תוצאה ממה שהוא חושב, מה חשוב בעולם. ממילא, כיוון שיש רק עם אחד שהקדושה היא במרכז החיים שלו, מזה מובן שהשפה העברית היא לא שפה שלנו, היא שפה של הקודש. וכך היה הרב צבי יהודה זצ"ל אומר שהעברית נקראת בחז"ל לשון הקודש. לכאורה היה צריך לומר הלשון הקדוש או הלשון הקדושה, תיאור של הלשון. מה זה לשון הקודש? זה לשון של הקודש. מי זה הקודש? הקדוש ברוך הוא. האמת הפנימית של הקדושה. זאת הלשון של הקודש. לא שהלשון היא קדושה, אלא שהמקור שלה הוא קדוש. כן, השורש שלה, זה השורש של הקודש. מכאן התפשט הכל. וממילא שהשפה העברית עניינה בקדושה. מתוך זה, הרב כאן רומז להזהרה, שאי אפשר לבנות את הלשון, כמו שהתחילה בזמן שלו כל תהליך הבנייה, ולבנות אותה בחוסר אמונה. אנשים שלא מאמינים, לא מאמינים בתורה, ויש להם ערכים אחרים, והם מתחברים ללשון העברית, כי זאת הלשון של עם ישראל, זאת הלשון הלאומית שלנו, הם בעצם פועלים נגד הרוח של הלשון, כי הרוח של הלשון היא קדושה, ואי אפשר להשתמש בלשון שלנו, כשהערכים הפנימיים הם לא ערכים קדושים. ממילא זה יביא בהמשך את האנשים לעוות את הלשון, להכניס את המילים הזרות לתוך השפה, לתוך הדיבור, כי כשהפנימיות היא לא מדגישה את ערך הקודש, היא מביאה את הערכים של החול לתוך הדיבור. אין כמו שכל כך זה בולט עכשיו שמשתמשים בכל מיני מילים אנגליות, כן, אנשים מדברים, ואני אומר, אתה מוכן לעשות זה? אוקיי. למה אוקיי? למה אוקיי? אתה לא יודע בעברית לדבר? יאללה, תלך מפה. מה זה? ערבית? אנגלית? ביי? מה זה? אלה סימפטומים של חולשה פנימית. חולשה פנימית בקדושה שלנו. יש לנו קדושה גדולה, ואם אנחנו מכירים בקדושה, הרב צבי יהודה היה מזכיר שלהגיד שלום זאת מצוות עשה, זה תקנה של חכמים, כך רש"י כותב בסוף מסכת מכות, שלהגיד שלום זה התקנה של חכמים שתקנו לברך את חברו בשם. ויאמר בועז לקוצרים, השם עמכם, ואמרו לו, יברכה השם. הם מברכים בשם השם. אז אחר כך, אולי מתוך זהירות שלא רצו להזכיר את שם השם, זה אמרו את המילה שלום. כמו שהגמרא מביאה, שם גופה יקרא שלום. אז כשאנחנו אומרים שלום, יש בזה מצווה לשמוע בדברי חכמים, אל תבוז כי זקנה עמך, עד לעשות לשם הפרו תורתך. גמרא בסוף ברכות, התקינו שיהיה אדם שואל שלום חברו בשם, וכשלא אומרים שלום, אז עוברים עבירה, כן, מבטלים מצוות עשה בידיים. זה לא רק, אבל עבירה גוררת עבירה, מתוך הרצון, אילו להתהדר בנוצות של התרבות של הגויים, שאני לא יודע למה חושבים שהתרבות של הגויים היא יותר יפה משלנו, מי קבע את זה? שהמילים שלהם יותר יפות וצריך דווקא במילים שלהם, עוזבים את תקנות חז"ל, שצריך לזכור, כן, לא זוכר אם הזכרתי את זה כאן, שלפני כ-130 שנה, 140 שנה, פעם ראשונה שבאנגליה הכניסו את לורד ראשון יהודי לבית הלורדים. למדתי לפני הרבה שנים בהיסטוריה. אז היה לורד רוטשילד, נתנאל רוטשילד, שהוא היה עשיר גדול, ובזכות העושר שלו הוא העניק למלכת אנגליה, לאנגליה, את תעלת סואץ. עם זה את השלטון על הודו, את היכולת השלטון וההצלחה שלה כמעצמה עולמית כנגד הצרפתים ואחרים שהתחרו בהם. הייתה תחרות גדולה, מי יממן את תעלת סואץ, והוא בכסף שלו מימן את זה. אז כהכרה טובה, היא הכניסה אותו, נתנה לו את התואר לורד והכניסה אותו לבית הלורדים. ואז בבית הלורדים היה מקובל שנשבעים נאמנות לממלכה האנגלית, למלך, לחוקי המדינה. ועל מה הם נשבעים? הספר שלהם זה הספר של הנצרות. אני לא יודע כמה הייתה המדרגה שלו בתור יהודי שומר מצוות, אבל דבר ברור היה שבספר הזה הוא לא ייגע. יהודים עם קצת כבוד ליהדות לא ייגעו בספר הזה ולא יישבו עליו. הוא לא הסכים להישבע. וקם רעש גדול בפרלמנט האנגלי, ומה זה? הביאו לנו כאן אדם פרימיטיבי. הנוצרים חושבים שהם המתקדמים ביותר, הם האינטליגנטים והם החכמים וכל האחרים הם פרימיטיביים. אז הם אמרו, אנחנו לא מוכנים את הפרימיטיבי הזה, והם קמו בדרישה שהם יפנו למלכה, שאם היא לא תבטל את המינוי שלו, הם יעזבו את בית הלורדים. והיה הבישוף של קנטרבורי, שהוא היה... הוא הבישוף מספר אחד באנגליה, הוא זה כשמכתירים את המלכים, הוא זה ששם להם את הכתר על הראש, והוא נחשב לאישיות מכובדת מאוד בבית הלורדים, בכלל בממלכה, הוא ביקש את רשות הדיבור. אז הוא אמר לבית הלורדים, הוא אמר להם, שמעתי שאמרתם שהיהודי הזה, אתם לא רוצים אותו בגלל שהוא פרימיטיבי. אני רוצה רק להזכיר לכם, שכשהאבות שלכם הסתובבו באירופה על העצים יחד עם הקופים, ההורים שלו כבר כתבו את התנך. שם היו כבר נביאים, ושם היה שיר השירים, ושם נכתב תהילים. אז כשתדברו על יהודי, אל תדברו על פרימיטיבי. כדאי שגם אנחנו נזכור את זה. כן, נזכור את הגאווה שלנו בלשון הקודש ובתאריך שלנו ובהיסטוריה שלנו, ולא לא נרגיש רגש נחיתות מפני האנגלים או האמריקאים או יהיה מי שיהיה. כן. בכל אופן, הרב מזהיר כאן, תוך כדי הערכה של לשון הקודש, הלשון הזאת, שהיא, כמו שכותב הרמב"ן בפרשת תצווה, זאת הלשון שבה הקדוש ברוך הוא מדבר עם המלאכים ועם הנביאים. ריבונו של עולם הוא יותר חכם מכולנו, מקור החוכמה נמצאת אצלו, נמצא אצלו, וכל הגדולה והשלמות שאי אפשר לתאר כמוה, כולם ממנו, והוא בחר בלשון הזאת לדבר. כל הלשונות של העמים כולם שפות הסכמיות. שבני אדם הסכימו ביניהם לקרוא לאריה ליין או אסד בערבית, כן? כולם מכירים את השם הזה כעת, כן? אז זה... ובעברית המילה אריה היא מילה שקשורה עם הבריאה של האריה. תסתכלו כמה אתם יודעים בגימטריה, כמה זה אריה בגימטריה. 216 זה הגימטריה של המילה גבורה. בדקתם? כן, רואים. אז רואים שהמילים בעברית הם לא מילים במקרה. כל מילה בעברית, בפרט המילים שבתנך, אלה מילים שבכל אות ואות מהם נמצא השורש של הנשמה של אותה בריאה. אם קוראים לזה ארץ, או קוראים לזה חיה, או חווה, או אדם, רש"י כותב, על לזאת יקרא אישה כמיש לוקוח הזאת, מכאן שנברא העולם בלשון הקודש. המילה חווה, כי היא הייתה אם כל חי. לאנגלים אין חטא בשפה האנגלית, אז כשהם קוראים חווה, זה אבא. ויש יהודים בארץ שקוראים לבנות שלהם אבא. יש לך חווה, יש לך את המקור, ולוקחים את העתק. למה? מה לא טוב במקור? המקור זה עם אם כל חי, חיים, חיוניות. במקום זה לוקחים איזה שם, למה זה מצלצל יותר? כי חווה זה שם כבר שם עתיק, שם של הדור הקודם. אנחנו צריכים כל אחד לתת איזה שם שאף אחד לפנינו לא חשב עליו. כאילו שבזה ניכרת הגדולה והחוכמה שלנו. כותב הרב כאן שהזהירות הגדולה להיזהר שלא להתעסק בחיצוניות של השפה העברית שהיא מאוד קדושה על חשבון הפגיעה באמונה וביראת שמיים. הרמב״ם בפירוש המשנה בפרק שני בפרקי אבות כותב על דברי רבי יהודה הנשיא. רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיבור לו אדם, כל שהיא תפארת לא עושה ותפארת לא מן האדם, וזהיר במצווה קלה כבחמורה שאי אתה יודע מתן זכרון של מצוות. כותב הרמב״ם, מצווה קלה זה שמחת הרגל ודקדוק לשון הקודש. לימוד העברית זה מצווה קלה שצריך להיזהר בה כמו מצווה חמורה. אז קודם כל הרמב״ם כותב שזה מצווה, לימוד לשון עברית זה מצווה, שצריך להיזהר בה כמו מצווה חמורה. מצוות חמורות אנחנו יודעים, שמירת שבת, ברית מילה, לא היה עולה על דעתנו שללמוד עברית זה כל כך חשוב. אין. פעם ברדיו אמרו שבארץ ישראל זה המקום היחידי בעולם שבו אפילו פרופסורים מדברים בטעויות בשפה. לא יודעים לדבר נכון. נדמה כאילו שהשפה כאן, זה קצת קשור לזה שהלשון מתחדשת, נמצאת בתהליך של בנייה, אבל כאן יש הרבה שלא מדקדקים בדיבור נכון. בכל אופן, אומר הרמב״ם, שלשון הקודש זאת מצוות עשה. כותב הרמב״ם, למה מצווה הזאת, היא אתה יודע מתן זכר של מצוות, למה היא כל כך חשובה? כי הוא כותב שהרבה גופי תורה, הרבה לימודים של תורה, אי אפשר להבין אותם מי שלא לומד עברית טוב. וכל מי שלומד גמרא רואה כשהגמרא מדייקת ממילה, ממאות, מדקדוק של המילה, כמה שמי שלא יודע את הלשון לא מבין מה הגמרא רוצה. כל הכללים של הגמרא, של הלימוד מתוך התורה שבכתב, הם בנויים על לשון הקודש. מוסיף הרמב״ם אחר כך, עם כל החשיבות של לשון הקודש, יש כאלה שחושבים שאם לומדים דברים קדושים בערבית, זאת הייתה אז השפה הספרותית בזמן הרמב״ם, אז זה לא חשוב. למה? כי זה בערבית. ולעומת זה, יש להם שירים בעברית שהם עם ניבול פה ועם קלקולים יצריים, שזה לא נורא, כי זה בעברית. אומר הרמב״ם, זה טעות. העיקר של השפה הוא התוכן. אחרי זה, חשוב מאוד שהשפה תהיה מתאימה לתוכן. וזה מה שאומר לנו כאן הרב. אתה לא יכול לפתח את השפה, שהיא מאוד חשובה. שהשפה העברית היא תוצאה של ההשקפה המיוחדת לנו. השקפה של אמונה בקדושת החיים. בקדושה שריבונו של עולם מתגלה בעולם הזה, וזאת הלשון שלו. ויחד עם זה, אתה בא ללמוד את השפה עם תוכן חסר אמונה, חסר יראת שמיים, מנותק מימי התורה, זה לא הולך ביחד. וכמו שכותב הרמב״ם, מצד אחד, הווה זהיר במצווה קלה כחמורה, שלשון הקודש זה מאוד חשוב, מצד שני, זה שזה חשוב, לא עושה את זה חשוב, אם אתה תדבר דיבורים של ניבול פה או קלקול. ואז אפילו הערבית קודמת לעברית, אם בערבית אתה לומד תורה, ובעברית אתה מדבר דברים רחוקים. וקצת אולי מזכיר לנו את ההתנגדות של החרדים, חלק מהם, לדיבור בעברית ודבקות בלשון היידית. כן? ולכאורה היינו חושבים שהרב הוא נגד הדרך הזאת, אבל זה לא נכון. הרב הוא בעד שלמות, והשלמות היא לדבר דברים של קודש עם שפה של קודש. אפשר לדבר עברית גם אם לא מדברים דברים קדושים, כמו שהזכרנו פעם שעברה רבי מאיר שנכנס לאמבטי ואמר רבי הוא נטר, תול שמן בפח שני ותן. כן, בא ללמד שמותר דברים של חול, מותר לאומרם בלשון הקודש. אבל כאן הגבול. דברים של חול, לא דברים של טומאה. לא דברים בלי אמונה. לא דברים שמתנגדים לאמונה. עד כאן הגבול. אמונה כוללת גם חיים של חול. בתוך החיים שלנו, לא כל רגע ורגע, בפרט של עם גדול, לא יכול להיות כל רגע שהוא קדוש. יש לנו גם רגעים של חול. אבל חול זה לא טומאה. טומאה זה כבר מעבר לקו האדום. פה לא. ולכן, זה שיש כאלה שרוצים לומר שלא לדבר בעברית, בגלל שלשון קודש זה רק לדברים של קודש, זה לא מדויק. השלמות היא יותר להבין שפה של קודש לעם קדוש שכוללת את כל המילים של העם, כולל גם דברים של חול. לא טומאה, לא כפירה, לא ניתוק מריבונו של עולם. כי אם זה יהיה כך, בהמשך הזמן, השפה תתנוון, ותהפך להיות כלי משחית במקום כלי בונה. כן. כן. דיבורים אסורים?
יש איסור.
הרב מדבר כאן לא כמו הרמב״ם שדיבר רק על דיבורים אסורים. הרב מדבר על דיבורים של אנשים שהם לא מאמינים בשם ולא מאמינים בקדושת התורה, אפילו מדברים אותו דיבור של חול שמדבר היהודי הדתי. אבל הדיבור של חול שנובע מתוך מבט רוחני מקולקל, הוא בסוף יביא להרס. וזה שלב יותר גבוה ממה שהזכיר הרמב״ם. הרמב״ם דיבר רק על דיבורים שהם מקולקלים. זה איסור, זה ברור. לדבר עם דיבור של לשון הרע או ניבול פה, זה פשוט שזה אסור. הרמב״ם מדבר על דיבורים של חול, שאין בהם איסור, אבל הם מתפתחים ומגיעים לביטוי על ידי אנשים שהיסוד שלהם זה בלי אמונה ובלי כבוד לתורת ישראל. ואז הדיבור הזה שכרגע אין בו איסור, עתיד להפך להיות חלילה ממאיר. כן. נכון. אבל כאן הרב מוסיף את ההזהרה שלו. מצד אחד, כל הזדהות עם כל דבר שקשור לעם ישראל. תורת ישראל, ארץ ישראל, ערכי ישראל, הלשון שלנו, וכל מה שקשור בזה, ההזדהות הזאת בעצמה היא ממקור של קודש. בתנאי שאין כאן עבודה רוחנית, כמו שהייתה לדוגמה של אחד העם, שניסה לבנות בניין רוחני בלי תורה. ניסה לבנות כאילו שיטה של אמונה. אתה מכיר את הדבר? מאמרים של אחד העם. יש מאמרים כמו שהוא כתב על כהן ונביא, כתב על משה רבנו. משה רבנו אדם גדול ואדם חשוב, אבל הוא כל הזמן מדגיש שהוא אדם. והוא לא הביא את דבר השם. והרב צבי יהודה היה מספר את מה שמנדל מוכר ספרים אמר עליו. מנדל מוכר ספרים גם היה יהודי שעשה הרבה לצנות מעם ישראל. אבל הוא אמר על אחד העם שהוא, הדברים שלו מנוגדים לכל מה שכתוב בתורה. למה? הוא אמר כי בתורה כתוב שלא ידע איש את קבורתו של משה רבנו עד היום הזה, ובספר של אחד העם, שם הוא קבר את משה רבנו. אז הוא ניסה לפתח איזה תרבות, והרב צבי יהודה כתב עליו במילים קצרות, שנה ופרש וביסס את הכפירה. כן, הוא הכין תוכנית איך לבסס את הכפירה בארץ ישראל. הוא היה ממקימי הגימנסיה בתל אביב, ועד היום נדמה לי שהרחוב שהגימנסיה נמצא, זה רחוב אחד העם. היה שם עת שהוא בחר לעצמו, אבל זה היה דבר שהרב קוק מאוד נלחם נגדו, כשביקשו להזמין אותו לחנוכת הבית של הגימנסיה, או לאבן הפינה, או יכול להיות שחנוכת הבית. אז הוא כותב באיגרת שלו שהוא לא יכול להגיע, כי בשבילו הגימנסיה זה כמו מיסיון נוצרי שבא להרוס את העם היהודי. והוא לא הסתכל ככה על אנשים לא דתיים, אלא על הניסיון הזה לבנות תרבות עם צורה לאומית, צורה עברית, הכל רק בלי תורה, בלי אמונה. זה מסוכן יותר. זה יותר מסוכן, כי זה יכול לתפוס את רוב העם, כי אומרים, זה יהודים, וזה, כן, כמו שהרבה הרבה יהודים מעדות המזרח, כשהגיעו לארץ, לא הבינו את הסכנה לשלוח לבתי ספר לא דתיים, כי הם חשבו, זה בתי ספר של יהודים, זה לא גויים. שלחו את הילדים לבתי ספר לא דתיים, וחלק גדול מהרס של עדות המזרח בשנים הראשונות של המדינה, זה היה בגלל שלא הבינו את זה. היה צורך אז לעבוד הרבה כדי להסביר להם שזה מסוכן, ויהודים לא הבינו, אמרו, מה זה? זה בית ספר של יהודים. לא עלה על דעתם שאפשר לחנך, שאפשר לאכול טרף, אפשר לחלל שבת, ואין הבדל בין יהודים לגויים, והתרבות שלנו זה אותו דבר. וזה מאוד מסוכן. להתרחק מהחילוניות, לא מהחילונים. החילונים הם יהודים, הם אחים שלנו. אין יהודי חילוני. אבל החילוניות היא מקולקלת. מהחילוניות להתרחק, לא מהאדם. כולם אחים שלנו. זה יכול להיות בנים, ויכול להיות אחים, ויכול להיות דודים, או בני דודים. הם עם קדוש. יש מאחרי כל יהודי ויהודי אלפי שנים של קדושה. אבותיו ואבות אבותיו, נשמה קדושה מאוד. ההכרה שלו היא לא בנויה טוב. הכרה שבאה בהשפעה של הגויים. וזה לא הכרה אמיתית שלו.
מה המשמעות, אם אנחנו כבר מדברים על המשמעות של שפה, וזה מבטא בעצם את ההלך הפנימי שלה, מה מבטא את המילה שפה?
הרב צבי יהודה הסביר שבתורה יש שני כינויים לדיבור. יש לשון, אומה ולשון, ויש שפה. כן? בתפילה אנחנו אומרים אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. לשון זה הפנימיות של השפה. שפה זה החיצוניות. שמדברים רק לעשות רושם. שפה זה הדבר החיצוני שבחיצונים. הפנים של השפה זה כשהיא מחוברת לתוכן, אז בתורה היא נקראת לשון. מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו. כן? וכשמופיע המילה שפה, זה מעיד על מצב ירות, שהדיבור הוא רק כדי למצוא חן, כדי לעשות רושם, כמו שיש היום ביטוי כזה, מן השפה ולחוץ. זה רק חיצוני.
אז לשון מבטא שזה כבר תוכיות האדם.
כן.
לעומת השפה שזה
כן.
יותר
חיצוני. היה ראוי שיהיה לשון, ולא שפה.
ואיך יכול להיות שיהודים באמת עברו, למה יהודים עברו לדבר גם בינם לבין עצמם ביידיש, לדוגמה שהיא שפה גרמנית, שכמו שאתה אומר, זו שפה קשה.
מעורבת, גרמנית עם עברית.
מדוע לא לדבר בלשון הקודש?
כי כמו שיהודים דיברו ארמית בזמן הגמרא, כי הסביבה השפיעה עליהם. אז הם ניסו להכניס את החלק של הקודש, שגם אלה שהם מדברים בחוץ ומושפעים, גם בתוך זה לקדש את המילים, כאילו לטהר אותם. והיידיש, אף על פי שהוא קרוב מאוד לגרמנית, אף על פי כן יהודים שמדברים ביידיש, הם מדברים בצורה עדינה ולא קשה כמו הגרמנים. שפה קצת קיבלה עידון. שגם יהודים שלא מבינים עברית, יהודים לא הבינו עברית, זה היה זר להם אחרי אלפי שנים שגלו מהארץ, כמו שיהודים בכל מקום, כמו בארמית, שלא דיברו בארץ ישראל בעברית, לא הייתה ברירה. אז הגמרא נכתבה בארמית, ואז נטבעו כל מיני מטבעות לשון בארמית, שבעברית הם לא היו, כי העבירו את התוכן הרוחני של החשיבה היהודית לתוך המילים בארמית. ועד היום יש ראשי ישיבות מסוים שאומרים שהם לא מדברים ביידיש בעיקרון, אלא יש להם סברות שהם לא יכולים להעביר בעברית. ביידיש זה מדבר. כן. יש הפינטלה או משהו כזה שרוצים לומר, זה הנקודה, הסברה, זה, המילה ביידיש יותר מדברת עליהם.
ומה היחס בין עברית ללשון הקודש? היום אנחנו קוראים לזה יותר עברית, אני חושב שזה אולי קשור לעבר, שכל העולם מעבר אחד, דבר מעבר שני, מה...
כן, ברקוזרי הוא מביא שעברית זה לשונו של עבר, וזאת הייתה לשונם של אברהם, יצחק ויעקב, שהם נקראו עברים, ואז קראו ארץ העברים, גונוב גונבת עם ארץ העברים, זה כל הגויים ידעו את המושג הזה. כשהוא אומר לשר המשקים ארץ העברים, כולם יודעים. ארץ העברים זה הארץ של אברהם, יצחק ויעקב שנקראו עברים. אברהם העברי.
מה היחס בין לשון הקודש לעברית? מה הצורה יותר...
לשון הקודש זה עוד יותר גבוה. עברי זה מיוחס לשם בעבר, באדם מסוים שהוא היה בעל רוח הקודש, שהוא דיבר בשפה הזאת, הוא שימר אותה בזמן דור הפלגה. בזמן שדור הפלגה כולו בלבל את השפות, אז היה אחד ששמר, והוא היה עבר, וממנו זה עבר לאברהם. כמו שמובא בכוזרי.
כן.
ארמית היא לשון של גלות, וחז"ל אומרים בפסחים שהקדוש ברוך הוא הגלה את ישראל לבבל מפני שקרובה לשונם ללשון תורה. זאת השפה הכי קרובה לעברית. המון שורשים והמון מילים הם אחיות או בנות של הלשון שלנו. לכן המעבר מארץ ישראל לגלות הקשה היה במקום כזה שמדברים ארמית, שזה לא יהיה מעבר קשה מדי. וארמית היא קרובה ללשון העברית, כמו קצת גם הערבית. אלה לשונות שמיות שהיו כאן בסביבה. וארמית עוד יותר. בתנ"ך אין אף ספר שהוא כתוב בארמית. יש ספר שחלקו כתוב, דניאל או עזרא. אבל לא כל הספר. ספר שלם שכתוב בארמית, אין לנו אף ספר כזה. בתורה בעצמה יש שתי מילים, יגר סעדותה, ועוד מילה אחת בפרשת בזאת הברכה, ואתה מריבבות קודש. אבל חוץ מזה, כל המילים שם הם מילים של לשון הקודש. וזה שמופיעות מילים של שפות קרובות, זה מתוך זה שהתורה יש לה שורש והתייחסות לכל העולם. ולא רק לנו. אז קצת, כן. בנביאים יש פסוק אחד בירמיהו, ובכתובים יש פרקים שלמים. אבל ספר שלם בארמית לא נמצא בתורה שבכתב, בכל התנ"ך. כן. זה אמרתי על התנ"ך, תורה שבכתב. בתקופה שעם ישראל היו בשיא המדרגה שלהם, אין ארמית. העיקר עברית. ככל שהולכים ויורדים, הארמית תופסת יותר מקום. במשנה יש פה ושם מילים בארמית. או צורה עברית לשורש של מילה ארמית. כמו למשל חנות. זה לא מילה שהיא מהתנ"ך. מפתח החנות, מחוץ לחנות. ועוד כל מיני מילים במשנה שהם סגנון עברי והטייה עברית של מילים שביסוד שלהם הם ארמיות. אבל ארמית ממש אין במשנה. בגמרא כבר הרבה יותר. בראית זה באמצע.
למה כל הזוהר נכתב בארמית?
הזוהר הוא מיוחד, ששם היו דברים נסתרים, ולא רצו שכל אחד יהיה שייך לזה. אם תשים לב, זאת לא ארמית של הגמרא, זה ארמית אחרת. כן? יש שם הרבה ביטויים שונים, שמדברים לכאורה על אותם דברים, והם שונים במבטא שלהם. יש הבדל בין הארמית של התנ"ך, הארמית של הגמרא, הארמית של הירושלמי, הארמית של מדרש רבה, הארמית של מדרש תנחומה והזוהר. כל אחד זה ארמית אחרת.
למה הייתי אומר
שזוהר
אחרי שכתב דווקא בלשון הקודש, כאילו,
הרשב"י היה בארץ ישראל, אבל כנראה שהדברים האלה היו דברים שצריך לגנוז אותם בכל מיני מעטפות ומכסים שהם לא יגיעו לכל אחד. חוץ מהמליצות והתכנים שגם הם גנוזים מאוד, גם עוד הוסיפו עוד איזה מכסה אחד שזה הלשון. טוב, נקרא בפנים. כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. שמים לב שהרב עבר כאן בפסקה הקודמת, הוא מדבר על שפה וכאן הוא מדבר על לשון. כי הלשון יותר פנימית. השקפה של קודש על המציאות כולה היא השקפה ישראלית. השקפה ישראלית רואה את כל העולם דרך הקודש. לא רק אצלנו, לא רק יש קודש וחול, אלא אצלנו הכל מהקודש. רק שיש דרגות, יש קודש גבוה ויש קודש פחות. אבל בעצם אין אצלנו מקום ששם אין שליטה לקודש. מלוא כל הארץ כבודו. וזאת ההשקפה המיוחדת חוללה את הלשון העברית. ההשקפה הזאת, מהמקור הזה, משם באה לשון העברית. שהיא באמת השפה הקדושה. קודם הרב דיבר על לשון, וכעת הוא עובר לדבר על שפה. גם בחיצוניות השפה שלנו היא קדושה. לא רק מצד התוכן. הריחוק מההשקפה הקדושה נוטל את זיו השפה. זה הורס את היופי של השפה. ואף על פי שיטיפו עטפות רבות לחבב אותה. יגידו כל מיני הרצאות. כמה זה חשוב לדבר בעברית. אבל כשהשומע מבין שאין כאן תוכן של קודש, אז למה העברית יותר טובה מאנגלית? הוא יעדיף לדבר בשפות אחרות. אף על פי שעטיפו עטפות רבות לחבב אותה מפני כמה טעמים שנראים הגונים, שזאת השפה של העם, וזאת שפה לאומית, וזאת שפה שמחברת את כולם. אם לא ידברו בעברית, אז העם ימשיך להיות מפורד ומפוזר. זה לא יעזור. הטעם האמיתי שהשפה היא קדושה, לא בגלל הצד החיצוני שלה. מכל מקום בתוך המגמה של החיים, מה שדוחף את החיים, את הכיוון שלהם, הפונים אחור למגמת ההשקפה המלאה הקודש. כשבאים לבנות חיים שהם פונים בכיוון הפוך ממגמת הקודש, מסתתרת שם שנאה לרוח השפה. אפילו שאולי מדברים על השפה, בתוכן הם שונאים את השפה. לא בתור בני אדם ולא בתור בהכרה. אבל לדבר בשפה העברית דברים שהם נגד הקודש או בחוסר אמונה בקודש, זה בעצם שומט את הבסיס, את הקרקע, מתחת לתחיית הלשון. רוח השפה מלא את כל מהותה, כל השפה היא בנויה על זה. כל השפה היא בנויה על הדקדוק והלשון והניקוד. אתם יודעים, הספר שנחשב העמוק ביותר בזוהר, זה ספר תיקוני זוהר. בספר תיקוני זוהר, חלק גדול מהספר מדבר על הניקוד, על קמץ ופתח וסגול וצרה, כמה שהניקוד הזה חשוב. זה לא, לא, האותיות בוודאי, יש שם הרבה הרבה על האותיות, על המבנה של האותיות. השפה הזאת מקורה בקודש. ולקחת את השפה הזאת ולהשאיר בה רק את החיצוניות, בלי שום אמונה, בלי שום יראת שמיים. זה מנוגד לרוח של השפה. על כן השפה תהיה ברורה, כי אז זה אפוך למים שפה ברורה, מתי? לקרוא כולם בשם השם. רק באותה המידה שיקרא בעולם בשם השם. או שיקרא בעולם, מי שמדבר. הטעמים הפרטיים על קדושת השפה מתקבלים הם. אנחנו יכולים לקבל שיש עוד טעמים, שהשפה היא קדושה, זאת השפה של התורה, זאת השפה שדיברו בה התנאים, אבל יש משהו עוד יותר פנימי. התוכן של השפה, הפנים של השפה, האמונה בשם השם. אבל כולם אינם כמצירופים אל הכלל, שהוא הכלל תכונת השקפת עולמה בכללה. השפה זה הכוח הפנימי בעברית של קדושת האמונה שלנו. וזה הטעם העיקרי לחשיבות השפה. מעבר לזה שזאת השפה שדיברו בה אברהם יצחק ויעקב והנביאים וכל התנאים והמוראים וכל העבודות הקודש הנפלאות שנעשו על ידי שלמה המלך בשיר השירים ובמשלי ודוד המלך בתהילים, מעבר לכל זה, זאת הלשון שמבטאת את קדושת האמונה. וכל הדברים האלה הם מסביב, הם חשובים מאוד, אבל הם לא במקום זה. לכן אי אפשר לבנות את השפה בלי יראת שמיים, בלי אמונה שלמה. וכשתהיה אמונה שלמה, אז נראה שהשפה תהיה ברורה ביותר. טוב.